כאן מורשת, אתם מוזמנים להזין כעת לשיחה מאת הרב ישראל גאולה, יועץ ומאמן זוגי ואישי, האזנה טובה.
שלום וברכה מאזינות ומאזינים. אני רוצה בעזרת השם להעלות איתכם כאן כמה דפוסים של תקשורת שהורסים בצורה קשה כל קשר זוגי ואפילו הקשר עם ההורים, עם הילדים שלהם. אז הייתי רוצה בעזרת השם קודם כל לבקש מכם, אם אפשר, תדמיינו בפניכם ארבעה פרשים שיושבים על סוסים, הסוסים בצבע שחור, הפרשים לובשים שחורים, בידיהם חרבות או קשתות או כל כלי מלחמה כזה או אחר, הם רואים שהרוע יוצא מהם, ואני רוצה שנקרא להם בשמות. והשם של הראשון יהיה, הפרש הראשון יהיה ביקורת. הפרש השני ייקרא זלזול. הפרש השלישי ייקרא התגוננות. והשם של הפרש הרביעי ייקרא התעלמות. ואני רוצה לדבר איתכם על ארבעת הפרשים הללו, שדיבר על זה פרופסור ג'ון גוטמן, שהוא חוקר ברמת על 40 שנות מחקר על זוגות בארצות הברית, על אלפי זוגות בגילאים שונים, ברמות השכלה שונות, ברמות חיים שונות, ובמחקר שלו הוא מעלה את ארבעת הדפוסים האלה של התקשורת, את ארבעת הפרשים הוא קורא להם, שבעצם גורמים לסיכויים גבוהים של גירושין, השם ישמור, כן. ורמת הדיוק שלו היא מעל 90% דיוק במה שהוא רואה אצל הזוגות. הזוג הוא באמת בא ואמר שארבעת הפרשים הללו, אנשי המלחמה הללו, שהם ביקורת, זלזול בשני, התגוננות מפני השני, התעלמות מפני השני, אלה ארבעת סוגי התקשורת הכי קשים, הכי הרסניים, שגורמים לאנשים בעצם להיפרד. ואני רוצה להתמקד איתכם על אחד הפרשים שמאוד מאוד בולטים מביניהם, וזה הפרש שנקרא ביקורת. וכן, הביקורת היא, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו לא אוהבים את הביקורת, וקשה לנו לקבל את הביקורת, ו... יש לנו בעצמנו לא מעט סיבות לבקר את השני, את בני הזוג שלנו, את הילדים שלנו, ואנחנו נפגשים בזה המון, או שאנחנו מקבלים את זה, או שאנחנו משדרים את זה החוצה. אם נשאל את השני, או אם ישאלו אותנו, למה אנחנו מבקרים את בני הזוג שלנו, את הילדים שלנו, התשובות שנביא להם זה מתוך רצון לעזור לשני, מתוך רצון למנוע מהשני טעויות, מתוך רצון באמת, לקדם את השני, לפתח אותו, להביא אותו למקום טוב יותר, מבלי ליפול, מבלי להיכשל. כמובן שהתשובות האלה הן הגיוניות, הן נכונות, אבל אני רוצה להעלות כמה נקודות בנושא הזה של הביקורת, של הזלזול, של ארבעת הפרשים האלה, כמה נקודות שכדאי לשים לב. למשל, כן, אם פתחנו את הנושא של הביקורת, אז כן, אנשים שמספרים, שמדברים ומשדרים ביקורת, הם בעצם מסמנים גבולות סביבם. הביקורת הוא בעצם אמצעי לסימון הגבולות סביבי. אני לא רוצה שסביבי ידברו אליי ככה, יתנהגו ככה, שלוח הזמנים יתנהג ככה, עכשיו כניסת שבת שיהיה ככה, עכשיו צאת שבת שיהיה ככה, עכשיו ראש השנה ככה, עכשיו הולכים לסבא וסבתא, יש גבולות. כל מה שצריך להיות, מה מתאים, מה לא מתאים לי, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב. ועל ידי כך שהאדם המבקר, מבקר ומסמן את הגבולות שלו, אז זה דבר חיובי מצד אחד. השאלה היא בעצם כאן מתחיל להיות, האם האדם הזה שמסמל את הגבולות שלו, האם הוא בעצם גורם לשני להגיד, להפיל על השני את האחריות לשמירת הגבולות שלו עצמו? זאת אומרת, אם קורה שלא עושים כמו שאני רוצה, זאת אומרת, פורצים את הגבול שלי, אז האם האחריות נופלת על אותו אחד, השני, אם זה בני הזוג שלנו או הילדים שלנו? אם בעצם מטרת הביקורת כאן היא להפיל את האחריות על הצד השני, אז בעצם זה להאשים את השני, בכישלונות שלי, בדברים הלא טובים שקורים לי. וזה כבר ממש לא נעים. עוד נקודה. ייתכן מאוד שאנחנו משדרים ביקורת, וזה בעצם מתוך הצורך הפנימי שלנו לשליטה על מה שקורה סביבנו. אנחנו אולי מאמינים שאם משהו רע יקרה, אז לא נוכל להתמודד עם זה, ויקרה משהו שלא, זה נקודת אל חזור. אחר כך לא נוכל להחזיר את המצב לקדמותו. אז באמת, אנשים יש להם צורך בשליטה על מה שקורה בבית, או בזוגיות, או עם הילדים, ומראש הם באים ומתקנים את הטעויות שיכולות לקרות לשני. מראש הם מתמקדים במה שעלול להיות לא בסדר. כן, בטעויות שעלולות לקרות, והם כבר מתקנים על ידי הביקורת, כן? אז יוצא כאן שאם האדם שמולם, שמקבל את הביקורת, הוא אדם עם ביטחון עצמי נמוך, עם דימוי עצמי לא מפותח מי יודע מה, אז זה יכניס את השני ללחץ, לחרדה, וכן, הוא יצטרך לקבל את הביקורת שלנו כשליטה על המצב שלו כדי לסדר לו את החיים. כי הביטחון שלו לא מי יודע מה, הוא לא יודע להוביל את עצמו. ואז הוא ייכנס למצב של דימוי עצמי כל הזמן נמוך. על פי רוב הוא ירצה, על פי רוב הוא יילחם ויתגונן, הוא יהיה תמיד בשני קצוות. או שהוא ירצה את השני, העיקר תרד ממני, או שהוא יילחם עם השני, מספיק כבר זה too much, יותר מדי מוגזם. למה? כי הביטחון העצמי של השני נמוך מכדי להוביל את עצמו. ואני שולט שם בטעויות שלא יקרו אצלו. אבל אם באמת מולי יבוא בן אדם עם ביטחון עצמי בריא, שיודע להוביל את עצמו, שיודע להכין את עצמו עם כל מיני תקלות שעלולות להיווצר אצלו, הוא לא יקבל את הביקורת שלי שמתבטאת בשליטה על החיים שלו. לכן הוא תמיד יילחם בי, לכן הוא תמיד יראה שגם אני לא בסדר. ואז זה המלחמות שיש בין בני הזוג, או אפילו ההורים מול הילדים. וזה בעצם אולי יכול להעיד שלשני יש כן ביטחון עצמי יחסית בנוי טוב, למרות המלחמות שלו נגדי, זה מראה שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. סך הכל זה יכול להיות דבר חיובי, רק האדם המבקר שמחפש שליטה על סדר יום של השני, על ההחלטות של השני, לא מעריך שהשני יש לו דימוי עצמי מפותח, עם ביטחון בריא וכולי, אלא הוא מנסה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, להקטין אותו. עוד נקודה חדשה שאנשים בעלי ביקורת בעצם מייצרים, זה הם מתנסים על פני השני, כלפי השני. הם יוצרים שהם התנסות מסוימת. וההתנסות יכולה להתבטא בשני כיוונים. או שהם מפארים את עצמם, מרימים את עצמם, מתארים את עצמם כחכמים, הם טיילו בעולם, הם קנו פינת אוכל יקרה במחיר זול, כן, הם מתארים את עצמם כמוצלחים וטובים, מבלי להקטין את השני, או שבעצם הם לא יכולים לתאר את עצמם כל כך, כן, הביטחון שלהם לא מי יודע מה מפותח, אז הם יקטינו את השני כדי להרגיש מתנסים עליו. זאת אומרת, המטרה היא לפתוח פער ביניהם לבין האחרים. פער בהרבה שהם טובים, שהם חכמים, שהם מוצלחים, שהם יפים, שהם במקום טוב יותר, שהם התקדמו והתפתחו. זה מתבטא בשתי אפשרויות, הנ"ל. אז אם בעצם האדם מנסה להרים את עצמו מבלי להקטין את השני, כן? לפאר את עצמו, והשני מולו, בוא נאמר שהוא עם ביטחון עצמי נמוך, אז באמת הביקורת הזאת תתפרש אצל השני כהתנסות, והוא ירגיש לא נעים מכל זה. אבל אם באמת הביקורתי, המבקר, שיתנסה מעל השני, והשני במקרה זה עם ביטחון עצמי יציב, טוב יותר, אז השני יכול רק לצחוק מהביקורת הזאת שמתנסית עליו, כאילו זה נראה מגוחך, זה נראה מצחיק, זה נראה מה אתה עף על עצמך. בסדר, אז עשית שם, קנית שם, היית שם, טיילת שם, בסדר, לא ביג דיל. והמבקר עלול להיעלב מהתגובה של השני. והנה בעצם תיארנו בין בני זוג, בין השניים, או הורים הילדים, כן? בין השניים, את הביקורתיות, את הזלזול שאולי השני הביע כלפי הראשון, או הזלזול שעובר ומשודר מהמבקר כלפי השני, כן? התגוננות והתעלמות, שהם ארבעת הפרשים המקלקלים, הקטלניים, הטרוריסטיים, שהורסים כל חלקה טובה בזוגיות. הביקורת והזלזול הם הבולטים שבהם. קרה מקרה באמת שסיפרה גברת אחת, היא אומרת לי שהיא ניסתה לפני ראש השנה האחרון, היא באה לנקות לחבס חולצה לבנה שלה, ולקחה את אחד מהספריים שמסירים את הכתמים הקשים, והטיזה על אותו קטם, חיכתה כמה דקות ורצתה להכניס את זה למכונת הכביסה, ככה היא נוהגת לעשות בכל החולצות שלה, הבגדים של הילדים, מה שצריך. ואז באמת היא קורא, מהלחץ של ערב ראש שנה, היא שכחה את החומר יותר מדי זמן על החולצה. החולצה הייתה לבנה. וקרה שנהיה קטם בצבע שונה על הלבן שהיה, והיא התאכזבה מזה, ובעלה בא וזלזל, ואמר, מי עושה את השטויות האלה? מה, לא שמת לב? מי משאיר את זה כל כך הרבה זמן על החולצה? והלך, הסתובב והלך. הזלזול שהוא יפנה אליה, פתח אצלה את הרצון לבקר אותו, להתקיף אותו, להתלונן, או כן, בעצם היא הגנה על עצמה, והיא באה אליו והתיחה בו. הבעל, שלא היה לו כוח עכשיו להתווכח, התעלם, התנתק, הסדקר בתוך עצמו, התרחק ממנה, הלך החוצה, נגמר, לא הקשיב לה, לא מגיב לה, לא מסתכל עליה, לא משתף אותה. הדברים האלה בעצם הם ארבעת הדפוסי התקשורת הארסניים האלה. זה ביקורת, זה זלזול, זה להתגונן ממה שאומרים, זה להתעלם ממה שאומרים. אלה הדברים שעושים כל חלקה טובה. אני מבקש לציין עוד נקודה של אנשים שלמה הם מבקרים את בני זוגם, למה הם משדרים את הדברים האלה, מה הם מנסים להשיג ולהגיע אליהם במעטה של אני רוצה לעזור, אני רוצה לקדם. ייתכן מאוד שיש להם בצורה סמויה קנאה כלפי השני, הם מקנאים, הם גם רוצים מה שיש לשני, הם גם היו רוצים להגיע לאיזה משהו. זה סיפר לי בעל אחד שאשתו לומדת תואר שני וללימודים לא קלים, והיא גם בבית אישה עם ילדים קטנים, אז הוא אומר, תשמע, היא לא מתפקדת בבית, ובבית חסר את זה, והילדים ככה, לא נקיים, לא מסוגל, תמיד מאוחר, תמיד אין לה כוח, תמיד לא, אני לא, אני בכלל, היא לא מסתכלת עליי, לא מתייחסת אליי, ביקורת, ביקורת, ביקורת. אז אנחנו עכשיו פה, אני ואתם מדברים ואומרים, ייתכן מאוד של אותו בעל יקר, יש איזשהו קנאה סמויה, איך הוא מתייחס ללימודים שזה טוב בשבילהם? מחר עם תואר מסוים היא יכולה להשיג עבודה והכנסה טובה יותר בפחות מאמץ, בהכנסה יותר גבוהה. אז איך הוא אומר, גם אני הלוואי שהייתי לומד, גם אני הלוואי שהייתי באמת מתפתח בצורה כזאת, אבל אני לא יכול להגיע לזה, לא בא לי ללמוד, או אני ניסיתי כמה פעמים ולא הולך לי. ואיך הוא אומר את זה? הוא אומר את זה בצורה של ביקורת. או אנשים שרואים שהמצב הכלכלי שלהם לא מי יודע מה מפותח, והם רואים אנשים אחרים שיש להם מצב כלכלי, ברוך השם, שפע, עמידים. אז איך הם מדברים עליהם? הם אומרים, מי צריך בכלל כל כך הרבה כסף? אולי יש לו הרבה כסף, אבל אין לו שקט נפשי, אולי יש לו הרבה כסף, אבל בטח יש לו הרבה חובות. שמעתי שלמי שיש יותר כסף, ככה יש לו יותר מינוס. ובעצם הוא משדר את הקנאה שלו בצורה ביקורתית כלפי אותם אנשים. וזה ניסיון קצת לא מכובד להוריד דרך ביקורת את הערך האמיתי של הדבר, אם זה לימודים, אם זה מעמד כלכלי, או אם זה אפילו אופי טוב, אופי ראוי. אנשים מסוגלים לבקר את השני מתוך ביטוי של קנאה, הלוואי עליי, הלוואי גם עליי. וחבל, זה קורה המון בתוך המשפחות. ורציתי לספר לכם, נזכרתי עכשיו באיזה מקרה, בני זוג שאחד, הבעל הוא מאוד מאוד ביקורתי כלפי אשתו, בצורה מאוד בולטת, והוא תמיד תמיד יש לו את ההרגשה שהוא חייב להיות צודק. זה יכול להיות הדדי אצל בני זוג אחרים, זה האישה, הגבר, לא משנה, אני מספר סיפור נקודתי. ואותם אנשים מרגישים צורך להיות צודקים, והצורך הזה זה להתווכח על הצדק שלהם, ולהוכיח שהם צודקים, והם חייבים להראות שהשני טועה כדי להצדיק את דרכם או את דעתם, ובעצם הצורך הוא פה להראות לצד השני, שאם אתה בעצם מסכים איתי, סימן שהדעה שלי, הצדק שלי רק גדל ומתחזק, וזה אני אדם נכון, אני אדם שכל הקו שלי בחיים הוא נכון, החשיבה שלי נכונה, זה מחזק אצלו בעצם את הדימוי העצמי, את הביטחון שלו, מי הוא בעצם. אז הוא דורש, חבל שזה בדרישה, הוא דורש שאנשים יצטרפו לדעתו, ועל ידי כך זה ממלא לו את הצורך להרגיש שהוא יודע, שהוא חכם, שהוא מוצלח, שסך הכל הקו שלו בחיים זה טוב. ואז יוצא שאם לא מסכימים איתו, הוא מתחיל להרגיש, רגע, ככל שלא מסכימים איתי, הרי אני נשאר לבד בצד שלי, וזה אולי אומר שאני טועה. ועם זה קשה לו לחיות. עם זה קשה לו לחיות. אני טועה? מה פתאום? ולכן הוא מוכן להילחם על הצדק שלו. יגידו לו, 10 אנשים, זה לא הגיוני מה שאתה אומר, הוא יישאר בצדק שלו. למה? זה לא הצדק, זו הרגשה שאני נשאר לבד. זו הרגשה שאולי אני טועה, ואני לא מסוגל לחיות עם עצמי כשאני טועה. ככל שנבחין בדברים האלה, אצל בני הזוג שלנו, אז יהיה לנו קל יותר לדעת איך לגשת לשני, להפוך את הביקורת לבקשה, מתלונה לבקשה, לא להתלונן, לא לבקר, לא לזלזל. כשדוגמה קרה לי מקרה לפני ראש שנה, התקשר אחד, סוער, מה זה נסער? הוא אומר לי, ישראל, אתה לא מאמין. הוא קנה קניות גדולות מאוד לראש השנה, ממש לפני כמה ימים, הוא בא עם הקניות, ושם היה כמה וכמה קילוגרמים של בשר ראש, לסימנים של הראש, והנה אשתו באה, מסתכלת, מסדרת את הדברים במקרר, ואז היא באה אליו בתלונה, למה קנית את הבשר בהשגחה הזו, ולא בהשגחה אחרת, בכשרות הזו, ולא בכשרות האחרת, למה, מה הבעיה? היא אומרת לבעלה, הרי החתן שלנו מגיע אלינו ראש השנה, והוא אוכל רק כשרות מסוימת, ואנחנו לא הולכים עכשיו לשנות החתן, לא הולכים עכשיו להגיד לו שהוא לא בסדר, זה החתן. ואנחנו אוכלים גם זה וגם זה, אבל החתן אוכל רק כך וכך, ואני רוצה לשמח אותו, שיוכל את מה שהוא רוצה ובכיף, ועכשיו הבאת לי את הכשרות, שאנחנו אוכלים, אבל הוא לא יאכל, ואני ארגיש לו בנוח, ובגללך הוא לא יאכל, ואלי אני אתבייש, ולא נעים לי, עד שהבת שלי מגיעה, עד שזה, והתחילה לרדת על הבעל הזה, ככה הבעל מספר לי. הוא מיד, באופן אוטומטי, הנה הפרש מספר 3, התגוננות, הוא מיד נחסם, והתחיל להתגונן, ולהתגונן, ואומר, הוא לא לוקח אחריות, כן? זה לא אני. מה הבעיה שלך? את תמיד מתקיפה אותי. ולמה מה את שככה וככה? הוא מתחיל לבקר אותה כדי לברוח מהאחריות שהוא בסדר. זה לא עבד לו. ואז הוא התחיל להצדיק שהקשרויות אין ביניהם הבדל באמת, וזה הכל אותו הדבר, וזה כאילו להצדיק את זה שזה בסדר, ותביני. והנה ביקורת, עם זלזול בדברה שני, עם התגוננות, בסוף הוא התעלם ממנה ויצא החוצה. אחר כך הוא התקשר אליי והגיע אליי לפגישה. וזה מה שהוא סיפר לי בפגישה. הוא התעלם מדבריה, אין לו כוח וזהו. אנחנו רואים פה באמת הרבה זוגות שחיים בביקורת ובזלזול והתגוננות והתעלמות בצורה תדירה יום יום. וקשה להם, קשה להם עם הזוגיות הזאת. ואז אני בא ואומר, תשמעו, בסך הכל מהביקורות, אמנם הן לא טובות, אבל אם כבר יש, מהביקורת של השני כלפינו, אנחנו יכולים לשמוע על עצמנו קצת יותר. אפשר לקחת משם מידע על עצמנו. ייתכן מאוד שבאמת מה שאומרים אלינו, זה יש בזה משהו מן האמת. אני אתן לכם דוגמה. סיפרה אישה אחת ואמרה, שהם התארגנו לצאת יחד עם הילדים וכולי, לראש השנה, להורים שלהם. אוקיי? ואז היא באה אל בעלה ואומרת לו, אתה תמיד לא מאורגן, אי אפשר לסמוך עליך, ואתה לא מסודר. והבעל שואל, מה, תביא דוגמה, על מה נדברת? למה להתקיף, הוא אומר לה. אומרת לו, אני אגיד לך, הנה, תכננת את היציאה שלנו להורים שלך, וביקשתי לך לסייר את התיק ואת כל המצרה, את כל הדברים של הילדים ושלנו, והכל זה חסר וזה אין, אתה לא מאורגן, נתקעתי, זה יומיים חג, הולכים לשם, זה יומיים וחצי, הולכים לשם וזה חסר לי, והתינוק רצה ולא היה לי זה, והוא לכלך את המיטה כי לא היה לי חסר טיטול, אתה לא מסודר. וגם היא אומרת לו, כשיוצאים לאיזשהו טיול, לצימר, לבית מלא, אתה תמיד שוכח דברים, והדברים הכי חשובים אתה שוכח. וגם ימי הולדת עם הילדים וזה. היא ביקרה אותו בצורה שממש חבל הזמן. עכשיו, הבעל קיבל את זה בצורה של פגיעה אישית ברגשות שלו. הוא שמע בעצם, אני לא מוצלח, אני כישלון, אני לא יודע, אני אפס, אני לא חכם, אני לא שותף. הוא שמע את זה בעצם בתוך הראש שלו. זה בעל שלא מודרך. עכשיו, בעל שקיבל הדרכה, בעל שהגיע לייעוץ, בעל שלמד לבד, יחכים, יכול לשמוע שמה, שיש שמה איזה גרעין של אמת, משהו של אמת, נכון, זה נשמע לא טוב, זה נשמע ביקורת, ביקורת. מקטין אותי, אבל יש שם משהו מן האמת, ייתכן מאוד, בפועל אמיתי באמת היה חסר לטיטולים, זה יומיים וחצי אצל ההורים, והתינוק היה בעיה, איך לחתל אותו, זה לילה, זה ביום, זה לא פשוט, והיה חסר את המוצץ ההוא של הבקבוק, כי זה, אם זה גרעין של אמת, אז למה להיפגע? נכון, זה לא נעים, אבל אדם מודרך בא ואומר, אני מסכים איתך, באמת זה לא נעים, ייתכן שבמקרה זה, אני באמת לא תכננתי את זה נכון, אני קצת חולק עלייך, בדברים אחרים, אני יודע שאם תכנן את זה לא רע בכלל. כשהוא בא ומדבר ענייני, מבלי להיפגע רגשית, הוא כבר לוקח את זה למקום טוב יותר. הוא גם בעצם משדר אל אשתו, אין צורך להתקיף, הדלת פתוחה. אני לא סגור, אני לא אטום, אני לא מתעלם, אני לא מתגונן, אני לא מזלזל בחזרה, אני לא מבקר בחזרה, אני לא עושה את זה חזרה. כי אלה ארבעה חיילים על סוסים שחורים שרק אורסים, אני לא משתמש בהם. אז הוא ניגש עניינית ואומר, באמת יכול להיות שהחסרתי טיטול, יכול להיות שבאמת החסרתי איזשהו כן, דברים בארגון, אני מתנצל, לוקח אחריות במקום... לא לקחת אחריות, במקום להתנער מאחריות. הוא לוקח אחריות, הוא בא הוא לא משפיל את אשתו, הוא אומר לה, תשמעי, יש צדק בדברים שלך, תראי, לא בכל הדברים אני גרוע, פה באמת היה חסר, לוקח אחריות. הדבר הזה מרגיע את אשתו מהביקורת שלה, והיא עשויה עוד להירגע בזכותו. הייתי מציין שזה דורש עכשיו, במקרה שלנו, מהאישה, לא לנצל את זה ושוב להעליב את הבעל, למשל, בדוגמה הזאת, להגיד, כן, אבל אתה כל פעם עושה את זה וכל פעם לא שומע לי. כי ברגע הזה שהיא עושה את זה ככה, היא מורידה לו את כל החשק להישאר עם דלת פתוחה אליה. הוא פשוט יסגור את הדלת, ועם הסמרים הוא יסגור, הוא לא ייפתח אלייך אף פעם. אז תשימו לב לזה, לא לזרוק אבן אחר הנופל, לחפש קו זכות את השני, לבוא לדבר ענייני, לא להאשים את השני, לא לזלזל, אין צורך השני שמזלזלים בו, אין צורך להתגונן ולהתנער מאחריות ולהרגיש מותקף, ואין צורך לראות את ההיגיון, את האמת שיש שם, נכון זה נשמע לנו לא טוב, זה נשמע פוגע בנו, אבל שנייה אחת להסתכל מה בעצם השני, למה הוא מבקר אותי, למה הוא מתקיף אותי, כי כואב לו. כשהאישה באה אל בעלה ואומרת, אתה בגללך כך וכך וכך לא עשים לו יצא טוב, היא רק בעצם מביאה את הכאב שלה. נכון, זה לא נעים שהיא מביאה את זה בצורה מתלוננת, לכן נבקש מהאישה במקרה זה, תהפכי את התלונה לבקשה, כי הגבר לא רוצה לסגור את הדלת שלו לפנייך. בקשה שומר את הדלת פתוחה, ואתה גבר יקר למשל, כן? תבוא ותתייחס בענייניות לנושא שהיא אמרה, אל תיעלב מזה. ואני רוצה כאן בעצם להגיד איזשהו זהירות, משהו, כן, ככה. ההבדל בין שיחה לוויכוח זה הבדל דק מאוד. אפשר בקלות להתבלבל בין שיחה לוויכוח ומשם למריבה.